וברכה ובוקר טוב, שואל אריאל, לא יראני האדם וחי, מדוע האדם בא בהי הידיעה? האם לא יזכה האדם לעתיד לבוא לראות? תודה לרב ולקהילה הקדושה. למה האדם בהי הידיעה? כי כתוב, היי האדם לנפש חיה, שמסביר רבי אברהם בר חייא מברצלונה, שהכוונה האדם המיוחד. כלומר, אפילו האדם המיוחד לא יראני. האם לעתיד לבוא יזכה? כן, בתחיית המתים מדובר משהו אחר לגמרי, עולם אחר. טוב, ואנחנו בפרק למד דלת, והתחלנו את פסוק א', ויאמר השם אל משה, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, וחטפתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. אז הסברנו שיש כאן יסוד של שותפות של האדם במעשה נתינת התורה. בעוד שבלוחות הראשונים הקדוש ברוך הוא זה שעושה את הכל, הלוחות מעשה אלוהים המה, וגם המכתב, מכתב אלוהים הוא, חרות על הלוחות. אם כן, אין לאדם מגע עם תורה אידיאלית מוחלטת אלוהית, ואילו כאן יש שותפות של האדם, וזה היסוד של התורה שבעל פה, שהיא תורה מן השמיים, אבל לא בשמיים היא. כלומר, היא עוברת דרך בית המדרש, וזה משהו מיוחד לסגולתם של ישראל. כן, ואצל האומות הם מקבלים את התורה בתור תוכן עליון, אבל לא שהאדם שותף. ואילו אצלנו מתברר שגם האדם שותף בהתגלות. עכשיו, מעניין, יש העיר לי הרב בוחבוט אתמול, שזה היה לפני שהייתה הסליחה הסופית לעם ישראל. זאת אומרת שהרעיון שיהיו שני סוגי לוחות, זה רעיון שמלכתחילה קיים בתוכנית האלוהית. יש תורה אידיאלית ותורה מעשית, בכתב ובעל פה. והיה נכון לבוקר, ועלית בבוקר אל הר סיני וניצבת לי שם על ראש ההר. זאת אומרת, זה כמו בעקדת יצחק, מצאנו וישכם אברהם בבוקר, וגם במהפכת סדום, וישכם אברהם בבוקר, גם פה משה נדרש ויהיה נכון לבוקר. כלומר, ברגע שמשהו חדש קורה, אז הוא צריך להיות בתחילת ההופעה של האור, וזה מה שכתוב כאן. ואיש לא יעלה עמך, וגם איש אל יראה בכל ההר, גם הצאן והבקר אל יראו אל מול ההר ההוא. מה המשמעות של ההדגשה הזאת, איש לא יעלה עמך? לכאורה גם זה היה ככה במעמד הר סיני הראשון, אבל שם בכל זאת הכהנים והעם אל יהרסו, אבל יש משה מחיצה בפני עצמו, אהרון ובניו מחיצה בפני עצמם, 70 זקנים מחיצה בפני עצמם, אבל כאן משה לבדו. למה? בגלל שכאן משה משמש כמו כהן גדול ביום הכיפורים, שכאשר העם כולו נתון לחטא, אז צריך שיהיה אדם אחד שהוא לבדו ראוי להיכנס. כאילו הקדוש ברוך הוא אומר, בשלך אני חפץ ואני לא חפץ בשלהם. כן? ככה אומרת הגמרא במסכת ראש השנה. ויפסול שני לוחות אבנים. לא, אז הוא, אבל הוא היחיד שהוא לא חטא. הוא לא חטא. אז הוא, כיוון שהוא לא חטא, הוא יכול, הוא החלק הטהור שיכול לעלות. זה כמו שרבי חיים וולוז'ין מסביר בנפש החיים. איך אדם יכול, אחרי שחטא, לתקן את הנפש? אז הוא אומר, הוא מתקן על ידי החלק של הנפש שלא חטא. כן, הרי בכל אדם, מישראל, יש תמיד איזו נקודה שנשארה בתארתה, ועל ידי ההתחברות של האדם אל הנקודה התאורה שלו, אז הכל מתעלם. אז גם פה, משה הוא הנקודה התאורה של האומה. ויפסול שני לוחות אבנים. כן. הצאן והבקר. זה כאילו כמו להבדיל, כן? מצאנו באמלק, גם כן, שלא יאמרו בהמה זו של אמלק הייתה, לכן גם מחרימים את הבהמה. אז גם פה, כיוון שמדובר על החטא, אז כל בני ישראל וכל מה ששייך להם. כן, מבחינת זה שהרכוש של האדם הוא חלק מהאדם. כל הנוטל פרוטה מחברו, כאילו, נוטל את נפשו. כן. ויפסול שני לוחות אבנים כראשונים, וישכם משה בבוקר, ויעלה להר סיני, כאשר ציווה השם אותו, ויקח בידו שני לוחות אבנים, וירד השם בענן, ויתייצב עמו שם, ויקרא בשם השם. זאת אומרת, כאן נעשה, הוא נענה על בקשתו של הודיעני נא את דרכיך. כן? כלומר, משה ביקש להיות המנהיג של העם ולא המלאך, כלומר, משה סירב לקבל את ההנהגה של המלאך, לפחות המלאך הזוטר, ולכן משה הציע את עצמו בתור מלאך. ולכן הוא גם היה צריך לדעת, הודיעני נא דרכיך, הוא ראה כי עמך הגוי הזה. אני צריך לדעת כיצד מנהיגים את האומה, על פי איזה מידות. אז על פי מידותיו של הקדוש ברוך הוא, כך ראוי גם למנהיג להנהיג את האומה. כך מסביר הרמב״ם ממורה נבוכים, שמנהיג המדינה, כשהוא מנהיג את אומתו, הוא צריך לעשות את זה בדומה להנהגה האלוהית את העולם. שזה מידות הרחמים, 13 מידות של רחמים, אלא שיש לנו 13 דעות איך לספור את 13 המידות.
כן? הוא היה 40 יום ו40 לילה, הוא היה הכי קרוב לקדוש ברוך הוא מכל ידיד.
נכון, זה נכון.
אז הוא כבר, ברגע שאדם ליד, הוא הכי קרוב לקדוש ברוך הוא.
כן, אבל מה על מה מדברים שם? זאת אומרת, בסדר, אתה קרוב למישהו, אתה חושב שיהיה על מה לדבר. אז על מה יש לדבר? 13 מידות. עכשיו, יש לנו שאלה, באמת, איך לספור את 13 המידות? יש 13 דעות, והרמב״ם, במורה נבוכים אומר ש13 המידות זה 12 מידות של רחמים ואחת של דין. כן, פוקד עוון אבות על בנים, הוא סופר אותה בתור ה13, והיא מידת הדין. פירוש הדבר, שהנהגה של המנהיג צריכה להיות רובה רחמים ומיעוטה דין. כן, ככה הרמב״ם מדייק. בואו נראה, עכשיו, בשום מקום לא כתוב שזה 13, אבל יש מסורת באומה שזה 13.
ולמה חייבים את הדין?
מה? כי אתה לא יכול להעמיד את העולם רק על הרחמים. מה תעשה עם הפושעים וכדומה? כן.
צריך הרתעה.
בדיוק. וירד השם בענן, ויתייצב עמו שם. ויקרא בשם השם. השאלה מי הוא הקורא? האם זה משה שקורא בשם השם? או זה האלוהות, האינסוף, שקורא בשם השם? הרי לפני כן כתוב, וקראתי בשם השם לפניך, זה הקדוש ברוך הוא אומר. אז גם פה כנראה שזה מה שקרה. ויעבור השם על פניו ויקרא. עכשיו, שוב על המשפט הזה, רבו הפירושים, הגמרא אומרת, על פניו כבש כעסו. המילה פנים, יש לה משמעות גם של כעס. פני השם בעושה רע. ושמתי פניי באיש ההוא. ויעבור השם על פניו, כבש את כעסו, שזאת המשמעות של מידת הרחמים. שיש כעס, אבל גוברים עליו. אז זה אחד הפירושים האפשריים. השאלה היא, האם ויעבור השם על פניו, פניו של מי? אז יש, הרמב״ם בעצמו מביא שני פירושים אפשריים. או הפנים של הקדוש ברוך הוא, או הפנים של משה. כלומר,
יש שניהם.
אפשר, הכתוב נתן אפשרות להבין כמו שניהם. זאת אומרת, זה לפעמים הפסוקים כתובים באופן כזה, שזה סובל מספר משמעויות, כי כנראה כוונת הכתוב כל המשמעויות. נכון, זה הערה נכונה מאוד. כן, אז זה מה שקרה, ויעבור השם על פניו, על פני עצמו, או, כלומר, מה זה על פני עצמו? הכוונה שהוא מסתיר את עצמיותו. או על פניו של משה, כלומר שהוא מגלה למשה, ויקרא. השם, השם. עכשיו, זה דבר מאוד מעניין, שם הכפול הזה. מה זה השם? השם. כן, למה פעמיים? יש גם פסק בין שניהם. אז גם מצאנו את זה גם אצל הצדיקים. אברהם, אברהם, יעקב, יעקב, משה, משה, שמואל, שמואל. אז זאת אומרת, מדובר על התאמה בין שתי מדרגות שלכתחילה היית אומר שהן שונות. למשל, אצל אברהם, אברהם, יש התאמה בין הנפש של אברהם לבין הנשמה של אברהם.
האם יכול להיות שהראשון כן. זה... בוא נגיד רחמים והשני בדין או
משהו דומה לזה, כן, הכוון החזל אמרו מה זה השם השם לפני החטא ואחרי החטא, אבל אחרי תשובה. זאת אומרת, זה קשור לסוגיה של מי יותר גדול, צדיק גמור או בעל תשובה. ופה יש השוויה בין שניהם, כן, השם לפני החטא, השם אחרי החטא אבל עשה תשובה, אז השם השם. אלא שיש פסק ביניהם, רבי חנניה.